לפני כמה שנים, פרופסור מומי דן יצא לבדוק מה קרה לאחד הנושאים הטעונים בישראל, הפער הדתי. הוא גילה להפתעתו שהפער הזה הולך ומצטמצם. דיברנו איתו על ההתפתחות המפתיעה הזאת, על אי שוויון באופן כללי, וגם על תעלומה כלכלית שמגלים כשמשווים את הנתונים של ישראל לשאר העולם. יש לו הרבה מחקרים מעניינים.
אבל כשביקשנו לברר עם דהן אם הוא מבסס את המחקרים האלה רק על הנתונים היבשים, או אולי גם על התרשמויות מהשטח, הוא הציע לנו אתר מפתיע שבו אפשר לראות את התופעה שהוא מדבר עליה. קיסריה, או ליתר דיוק, הזמרים המזרחים שממלאים את האמפי בקיסריה עד אפס מקום.
באופן טבעי אני מסתכל קודם כל על הנתונים במקרו, כי להבדיל מכם העיתונאים שאתם מסתכלים בעיקר על השטח ועל סיפורים ואנקדוטות מעניינות, אני חייב להעביר את הניתוח שלי דרך נתונים מצרפיים, נתונים שכוללים את כל החברה הישראלית, את כל הכלכלה הישראלית, אבל אני לא מנותק, אני כמובן מסתכל ימינה ושמאלה ואני רואה משהו תופעות שתואמות מאוד את ההתפתחות שאני רואה בנתונים המאוד מאוד יבשים. למשל, אחד הדברים שראיתי במחקר הזה זה צמיחה בצורה בלתי רגילה של המעמד הבינוני הגבוה המזרחי. כלומר, אם בעבר כמעט ומזרחיים לא הכנסו את העשירונים העליונים, אני מדבר על ההכנסות, היום יש יותר מזרחים מחלקם באוכלוסייה, גם בעשירון השביעי, גם בעשירון השמיני וגם בעשירון התשיעי, והמחקר שלי ראה גם שגם בעשירון העליון, המזרחים כמעט נמצאים כמו חלקם באוכלוסייה. וכדי לתת לזה ביטוי מוחשי, אני מסתכל על הופעות של זמרים מזרחיים בקיסריה. כדי להגיע לקיסריה, צריך לשלם הרבה כסף. צריך להיות בעל משאבים כדי להגיע להופעה מהסוג הזה. זה, שוב, זה רק אנקדוטה. אני חושב שחלק מהפריחה של הזמר המזרחי, היא בגלל הפריחה של המעמד הבינוני המזרחי הגבוה, שיכול להרשות לעצמו לקנות כרטיס בקיסריה בכמה מאות שקלים, או בנוקיה, ולהגיע ולצפות בזמר האהוב עליהם. לכן יש קשר בין הנתונים היבשים שאני ככה אוסף ושם אותם בתור לוחות או שקפים לבין המציאות מחוץ למשרד שלי.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי, והשבוע אנחנו עם פרופסור מומי דן, בשיחה על הפערים שנסגרו ועל אלה שעוד נשארו.
זה קצת קשה להציג את עצמי במובן שאתה יודע, כששואלים אותי מאיפה אני, אז זה כשגרתי בירושלים, אז אמרתי שאני ממגדל העמק, כי זה המקור שם גדלתי, וכשהייתי במגדל העמק, כששאלו אותי מאיפה אני, אז כוונו מאיזה כפר במרוקו נולדתי. אז אחרי כל המסע הזה, כלומר, נולדתי באמת במקום שנקרא בני מלל במרוקו, היום זה כבר לא יישוב קטן, זה 250,000 איש, אז זה לא יישוב קטן, אבל היום אני גר במזכרת בתיה, יש לי 3 ילדים, אני נשוי למזל, שהיא דוקטור לכימיה, וחבר סגל באוניברסיטה העברית כבר די הרבה שנים, אחרי שטיילתי בבנק ישראל, משרד האוצר, קרן המטבע, הבנק העולמי, שזה יש לי חותמת כשרות מ4 המוסדות השמרניים ביותר על כדור הארץ, ואפשר כמובן לכנות אותם גם יחסית יותר ימניים, מנקודת מבט חברתית כלכלית, ובכל זאת הם לא הצליחו להשפיע עליי עד כדי כך.
כן, זה באמת המוסדות שדחפו את מה שנקרא קונצנזוס וושינגטון בעולם, אנשים מפגינים כשהם מגיעים.
נכון. אז הם ביליתי בכל המוסדות האלה ושרתי כנראה.
הם הפכו אותך ליותר חזק בדעות שלך, דווקא בגלל האג'נדה הימנית?
האמת היא שאם לתאר נכון את המציאות, אז במובנים מסוימים, בשנים, במיוחד בשנת 2003 ומה שקרה סביבה, הרגשתי שאני נשארתי באותו מקום, אבל מישהו אחר זז, וכשמישהו אחר זז, אתה גם באופן יחסי זז. אז באופן מסורתי אני כלכלן שתומך בכלכלת השוק, אבל לצד מדינת רווחה יחסית נדיבה, והשילוב הזה פתאום בשנת 2003 נתפס כאילו איזה מישהו סוציאליסט, אבל האמת היא שלא מגיע לי הקרדיט הזה, אני לא כזה עד כדי כך טוב, שאני יכול להגדיר את עצמי כסוציאליסט. ומי שהיה סוציאל דמוקרט באותם ימים נחשב איזה לא עלינו מרקסיסט או סוציאליסט, אבל האמת הערומה היא שאני כלכלן שתומך בכלכלת שוק, אבל אני חושב שרק שילוב של כלכלת שוק עם מדינת רווחה יחסית מפותחת, הוא מודל שמתאים במיוחד, בטח נדבר על זה, במיוחד מתאים לישראל. אני חושב שהוא מתאים גם למדינות אחרות, אבל לישראל הייחודיות של גם המצב הביטחוני, יחד עם קיבוץ גלויות, אני חושב שמדינת הרווחה, מדינת הרווחה מפותחת, היא הדבר הנכון לישראל.
אי שוויון הוא נושא מחקר לוהט בתחום הכלכלה, שכבר גלש מזמן גם לפוליטיקה. כולם מדברים היום על אי שוויון, אבל במשך די הרבה שנים זה היה נושא שלא זכה ליותר מדי תשומת לב. דן היה שם גם בשנות המדבר. הוא התעניין בשאלות על אי שוויון וההשפעה שלו הרבה לפני שהנושא נכנס מחדש למיינסטרים.
אני בתחילת שנות ה-90, שבאמת אי השוויון היה בשוליים של המדע הכלכלה, וגם זה לא כל כך בעיתונים, ולא היה אפילו בבנק ישראל, כשעבדתי בבנק ישראל, והחלטתי שאני רוצה לצרף סעיף על אי השוויון באחד הפרקים בדוח בנק ישראל, אמרו לי, את מי זה מעניין? ואני מסתכל לאחור היום, כמובן, את מי זה מעניין? זה מעניין את כולם. והאמת, ככל שקוראים יותר, נגיד, כתבים של היסטוריה כלכלית, אחת השאלות שעניינה כל הזמן כלכלנים, מאדם סמית ודרך מרשל ואחרים, הם התעניינו בלמה יש לאנשים שונים הכנסות שונות, רכוש שונה. כלומר, זו אחת השאלות היסודיות. אם אתה שואל, מה השאלה היסודית בכלכלה? השאלה היסודית בכלכלה היא למה מדינות מסוימות יש להן הכנסה יותר גבוהה, מדינות אחרות יש להן הכנסה יותר נמוכה. למה רשויות מקומיות או יישובים מסוימים הם בעלי הכנסה גבוהה ואחרים לא? ואני מתעניין בשאלה למה לאנשים מסוימים יש הכנסה גבוהה ולאחרים לא. והסיבות הן גם כלכליות, כי אי שוויון מופרז עלול להעיד על חוסר יעילות כלכלית, כי אם נניח מפלים קבוצה מסוימת לרעה, אם זה נשים ואם זה ערבים ואם זה כל קבוצה אחרת, זה אומר שיש קבוצה מסוימת שהפוטנציאל הכלכלי שלה איננו ממש במלואו, ולכן זה מעניין כלכלית. אני חושב שזה גם מעניין מבחינה מוסרית, משום שאם יש אנשים שאין להם את היכולת לממן את הדברים שנחשבים בעינינו, בעיני כל בן אדם סביר כבסיסי, אם זה חינוך בסיסי, אם זה בריאות בסיסית, אם זה יכולת לשים את המזון על השולחן וכו', אז זה כמובן דבר מאוד מאוד חשוב גם מבחינה מוסרית, וזה גם חשוב מבחינה דמוקרטית, משום שאם אנשים מסוימים מרגישים מודרים או מנותקים, כי אין להם את המשאבים הנחוצים, גם לקיים את הדברים הכי בסיסיים של דמוקרטיה, זה לאסוף מידע ולאבד אותו, בשביל זה צריך חינוך. אז האי שוויון הכלכלי יש לו השלכות גם לאי השוויון הדמוקרטי, ואנחנו יודעים שאנשים שהם נמצאים יחסית מחוץ למערכת, גם נוטים פחות להשתתף, ובאמת בארצות הברית זה חמור יותר, וזה גם קיים בישראל. אנשים בתחתית ההתפלגות של ההכנסות, בתחתית הסולם, נוטים פחות להצביע. ואם הם נוטים פחות להצביע, קורה דבר שנראה מאוד טבעי, אבל מאוד מאוד לא רצוי, וזה שפוליטיקאים מנהיגים מדיניות ציבורית שמתאימה לאנשים שמצביעים, לא לאנשים שלא מצביעים. והמפלגה הכי גדולה בישראל היא המפלגה של האנשים שלא מצביעים, זה 2 מיליון איש.
אולי נוח לפוליטיקאים שהם לא מצביעים.
יכול להיות שנוח לפוליטיקאים, אבל אני מאוד מאסס ונרתע מלתלות את האשמה בפוליטיקאים. הפוליטיקאים, זה קל מאוד לבוא אליהם בטענות. אני חושב שצריך להציע מדיניות ציבורית שתעשה את הדברים במדינה שלנו יותר טובים. לבוא בטענות לפוליטיקאים זה לא תוכנית עבודה, זה לא מדיניות ציבורית שתועיל למישהו, זה אפשר לקטר בפאב או בבית קפה השכונתי, אבל אם רוצים לשנות את המצב של אנשים מן השורה לטובה, אז צריך להציע מדיניות שתשנה את זה לטובה.
אבל אולי בכל זאת אין טעם להתעסק יותר מדי באי שוויון. יש טענה כזאת, ואפשר לשמוע אותה לא מעט. במקום להתעסק בשאלות על אי שוויון וחלוקת הכנסות, עדיף לשאול איך אפשר לצמוח מהר יותר. במקום לשאול איך לחלק את ההוגה, עדיף לשאול איך אפשר להגדיל את ההוגה. לדהן יש תשובה לטענה הזאת. יכול להיות שאי שוויון מפריע לצמיחה. למשל, כשיש אי שוויון גבוה יותר, יש גם יותר אנשים שלא יכולים להשקיע מספיק בחינוך של הילדים שלהם. והם גם נוטים להביא יותר ילדים. והתוצאה היא שמדינות עם אי שוויון גבוה, הן מדינות שבהן ההשקעה בהון האנושי נמוכה. ז'רגון של כלכלנים. וכדי להדגים את זה, דן הולך רחוק. הוא מציע את הדוגמה של שתי מדינות, דרום קוריאה והפיליפינים.
ב-1960, הם פחות או יותר היו אותו, באותה רמת הכנסה. אבל מה שמבדיל בין הפיליפינים לדרום קוריאה, היה אי השוויון בהון, בהכנסות, שהשפיע גם על היכולת שלהם להשקיע בחינוך של הילדים שלהם. דרום קוריאה, כמו שכולנו יודעים, צמחה בצורה פנומנלית, בעוד שפיליפינים שקועה באותו מקום פחות או יותר שהייתה לפני כמה עשורים. כל ההבדל נובע מהיכולת של ההורים להשקיע בילדים שלהם. ולכן השאלה של העיסוק באי שוויון היא שאלה מרכזית גם בכלכלה.
אחד הנושאים שאתה מטפל בהם כנגזרת של אי שוויון זה הפער בין קבוצות, אתה מתמקד בקבוצות, ואחד התחומים זה הפער על רקע הדתי. שהמחקר שלך מביא בו ממצאים מאוד מעניינים, האחרון.
כן, המחקר הזה הראה שבשנים האחרונות רואים דבר מעניין, ומעניין משום שלא ראינו אותו קודם, והוא שהפער בין יוצאי עדות המזרח ויוצאי עדות אשכנז, אם נקרא לזה כך, הצטמצם לראשונה אחרי הרבה מאוד שנים, והוא הצטמצם לא בשיעור זניח, אלא בשיעור משמעותי, ולמעשה גם לצורך לפני הפגישה שלנו, הסתכלתי שוב על הנתונים וראיתי שהמגמות שצפיתי בהן אז ממשיכות ומתממשות עוד יותר בשנים האחרונות, כלומר שהפער הדתי הולך ומצטמצם, הוא עדיין לא נסגר, צריך לשים את הדברים האלה בצורה גלויה, הוא לא נסגר, אבל סוף סוף הוא מצטמצם, כי במשך עשרות שנים, מחקרים אחרי מחקרים, לא שלי, של אחרים, הראו שהפערים הדתיים, או שהם יציבים, או במקרים מסוימים אפילו מתרחבים. ובמובן הזה, זה חדשות מאוד מאוד משמחות, כי אחרי הכל אנחנו רוצים ש... לראות שיש סגירה של הפער, ושבאמת יש שוויון הזדמנויות, כי אנחנו לא חושבים שיש קבוצה שיש לה גנים טובים יותר מאשר קבוצה אחרת, לא עלינו. אז הציפייה הטבעית היא שקבוצות אוכלוסייה שונות יגיעו בסופו של דבר בזירה הכלכלית להישגים דומים. אז כמובן יש את ההיסטוריה ויש גורמים אחרים, ולכן אני ראיתי בזה חדשות מאוד מאוד טובות, כי במחקר שעשיתי לפני כמה שנים טובות, תראה שדווקא הפערים התרחבו. אז אני הייתי מאוד מאוד שמח לגלות שהמגמות שצפיתי בהם לפני כמה שנים טובות השתנו ולטובה.
ועל כמה עומד הפער היום?
הפער היום הוא נמוך יותר, אבל אני אגיד, לפי המחקר שעשיתי, הוא הגיע מ-40% ירד ל-25%. היום אני מעריך שהוא נמוך יותר, אבל אני צריך לעשות שוב את כל החישובים כמו שצריך, אבל שוב, כשהסתכלתי על נשים גברים, למשל אצל נשים, כמעט ונסגר לחלוטין הפער. כלומר, אחד...
אנחנו מדברים על פער בהכנסות?
אנחנו מדברים על פער בהכנסות, בהשכלה ובהשתתפות בשוק העבודה, אבל בעיקר בהכנסות. ובמובן הזה, אחד הגורמים שאנחנו, שניתן לתלות בהם את הצמצום בפער, הוא ההמראה של האישה המזרחית. כלומר, האישה המזרחית מתנהגת מנקודת ראות כלכלית, אחרת מי שהתנהגה לפני כמה עשורים, גם מבחינת גיל הנישואים, גם מבחינת מספר הילדים, וגם כמובן מבחינת ההשכלה, שבסופו של דבר מובילה להכנסה יותר גבוהה. אנחנו רואים יחסית פער מאוד מאוד קטן בין נשים ממוצא מזרחי, לבין נשים ממוצא אשכנזי, ואלה הן חדשות משמחות לא פחות מזה.
זה מדהים.
והגורם השני הוא השכלה, באופן רחב יותר?
כן, ההבדל, יש פה משהו מעניין, המשהו מעניין לפחות שהעליתי אותו כהשערה במחקר, הוא למה זה קרה בשנים האחרונות? והדבר המעניין הוא שהתשואה להשכלה היא כנראה הסיבה שאנחנו רואים אחת הסיבות למה שאנחנו רואים כאן. כלומר, התשואה להשכלה עלתה כל כך בשנים האחרונות, גם בישראל וגם בעולם, אבל בישראל אפילו טיפה יותר, שהיא יצרה כוח משיכה עצום לאנשים שהם ללא השכלה. כי אנשים שיש כבר יש להם השכלה, הם לא צריכים עוד השכלה כדי ליהנות מאותה תשואה. אבל דווקא לאוכלוסייה שיש לה השכלה נמוכה, כמו נשים אזרחיות, גברים אזרחיים לפני שני עשורים, עבורם ההשכלה הגבוהה הפכה להיות מאוד מאוד כדאית מנקודת ראות כלכלית. כמובן להשכלה יש גם ערך אחר, אבל מנקודת ראות כלכלית הייתה כדאית מאוד, וזה כוח משיכה פנומנלי שאנחנו רואים ביטוי שלו גם בהתרחבות גדולה של הסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות, והשיעור של מזרחים באוניברסיטאות מאוד גדל. אני עכשיו מדבר כמובן על הסטודנטים.
אז אתה מסתכל על זה ממש ככלכלן, כלומר יש פה תמריצים כלכליים, אנשים מגיבים להם, הם רואים שהם יקבלו תשואה גבוה יותר להשכלה והולכים ללמוד.
אני בתור כלכלן, אתה יודע, כמו מישהו שיש לו פטיש, הוא רואה כל דבר כמסמר, אז אין ספק שהגורם הכלכלי הוא גורם חשוב. אני בטוח שיש גם גורמים אחרים, יש גם גורמים תרבותיים, כמובן גורמים חברתיים, אבל אני מניח שהזמנתם אותי כדי לתת לכם את הזווית הכלכלית.
זה אולי קצת לשפוך מים על השמחה שלנו, אבל מה לגבי הפערים של פריפריה ומרכז?
הפערים בין פריפריה ומרכז הם לא מעבר לפערים שיש בין כאלה שהם בעלי השכלה נמוכה והכנסה נמוכה. כלומר, זה לא שיש איזו הפקה מיוחדת בפריפריה שגורמת לאנשים להיות בעלי הכנסה נמוכה. ההכנסה הנמוכה בפריפריה היא בעיקרה תוצאה של השכלה נמוכה. כלומר, אחרי שהם מנטרלים את ההבדלים בהשכלה, כמעט ואין הבדלים בהכנסה בין פריפריה למרכז. האמת היא שיש לא מעט עניים במרכז. יש קבוצה מאוד גדולה של עניים בשכונות מצוקה באזור המרכז ובירושלים. כך שההבדל הגדול הוא איננו בין הפריפריה למרכז. ההבדל הגדול הוא בין אלה שיש להם השכלה לאלה שאין להם השכלה. זה ההבדל הגדול בזירה הכלכלית הנוכחית בישראל.
זה מעניין, כי באמת יש תמיד את הוויכוח הזה שאומר, לא צריך להסתכל על יוצאי עדות המזרח ועדות אשכנז, צריך להסתכל על פריפריה המרכז, אתה אומר, לא זה, צריך להסתכל על השכלה.
נכון, ההשכלה היא אולי המכשיר המוביליות המרכזי, וללא קשר אם אתה נמצא בפריפריה, במרכז, מאיזה מוצא אתה, אם אתה מצליח להשיג דרך להשכלה יותר גבוהה, אתה מצאת דרך להצליח בשדה הכלכלי, ולכן באמת ההבדלים הם ההבדלים בעון האנושי, אלה ההבדלים המכריעים. והאמת היא שאנשי הפריפריה יודעים את זה, וגם אנשי המרכז יודעים את זה, וגם המזרחים יודעים את זה, וגם האשכנזים יודעים. כולם יודעים שהשכלה היום, תמיד השכלה הייתה חשובה, היום היא עוד יותר חשובה.
דיברנו על פערים בתוך ישראל, ואם ניקח שני הצעד אחורה מישראל לעולם כולו, אחד המחקרים האחרונים שלך מראה מין תעלומה, שמה שקורה לאי שוויון בישראל הוא שונה ממה שקורה בשאר העולם?
כן, שוב, כאן צריך איזה הקדמונת במובן שהתעלומה היא בעיקר לגבי אי השוויון בהכנסה הכלכלית, שכוללת את ההכנסה בשוק העבודה ובשוק ההון, לפני שהממשלה מתערבת, אם זה דרך המסים או דרך קצבאות. שם אנחנו רואים תעלומה די מרתקת, לפחות היא מרתקת אותי, שבישראל יש ירידה באי השוויון, יש שוויון בהכנסה הכלכלית, ולא רואים תופעה דומה באף לא אחת ממדינות ה-OECD, אף אחת מהמדינות המפותחות. זה אגב לא קורה עם אי השוויון בהכנסה נטו, שאיתה אנחנו הולכים בסוף לסופר או לכל משימה אחרת. אבל באי השוויון הכלכלי, לפני שהממשלה מתערבת, יש ירידה ממש בולטת לעין, שלא נצפתה כאמור באף אחת מהמדינות. והשאלה באמת, למה זה קורה בישראל ולא קורה במדינות אחרות? יש לי השערה. אני לא בטוח עדיין במידת הביסוס שלה, וזה כמובן צריך להמתין כמה שנים כדי לראות אם אכן זאת ההשערה, אבל ההשערה היא שישראל חפתה ירידה יחסית משמעותית ומוקדמת בשיעור ההבטלה, ואת הירידה הזאת עדיין לא חוו, בטח לא בעוצמה הזאת, לא ביוון, לא בספרד, לא באיטליה, לא, ואפילו לא בפינלנד. והמשתנה הזה, שיעור ההבטלה, הוא משתנה מאוד חשוב. הוא חשוב גם מבחינה חברתית, כי אנחנו רוצים קודם כל שתהיה לנו תעסוקה, כי אדם, בטח בעידן המודרני, אדם ללא עבודה, הוא כמעט אפשר להגיד חצי בן אדם. וכמעט העבודה מגדירה אותנו.
לטוב ולרע.
לטוב ולרע. וזה כמובן גם חשוב מבחינה כלכלית. אדם שהוא ללא עבודה, הוא גם חסר הכנסה מספיקה כדי לקיים את הילדים שלו, לתת חינוך נורמלי, לספק בריאות נורמלית וכו'. ומה שאנחנו רואים זה שהירידה בשיעור ההבטלה מאוד מתואמת עם הירידה באי השוויון הכלכלי. כלומר, אי השוויון הכלכלי כנראה, הירידה שלו מונעת בעיקר מהירידה בשיעור ההבטלה, וזה כמובן דבר משמח.
זה רק הבטלה או גם אנשים שלא היו במעגל התעסוקה בכלל, לא חיפשו עבודה?
האנשים שנמצאים מחוץ לשוק העבודה, וזה נמצא בלא מעט מחקרים בכלכלה, מושפעים מהסיכויים שלהם למצוא עבודה, ולכן כשיש ירידה בשיעור ההבטלה, היא מושכת גם את אלה שנמצאים מחוץ לשוק העבודה להיכנס פנימה. כי כששיעור ההבטלה הוא מאוד גבוה, אדם שוקל פעמיים האם להיכנס לשוק העבודה, ויש גם תופעה שאנחנו קוראים לה ייאוש. כן, אנשים שמתייאשים מלחפש כן. עבודה כאשר שוק העבודה הוא לא כל כך במצב טוב. ולכן הירידה בשיעור ההבטלה גורמת גם לכניסה של אנשים חדשים מחוץ לשוק העבודה, ועוד יותר מורידה את אי השוויון הכלכלי. אבל למרות הירידה באי השוויון הכלכלי, אנחנו מוצאים שאי השוויון בהכנסה נטו, אחרי התערבות הממשלה, לא כל כך יורדת בישראל, ולמעשה, ובזה ישראל יוצא דופן, אי השוויון בהכנסה נטו בישראל הוא אחד הגבוהים בעולם. למרות הירידה באמת מרשימה שהייתה באי השוויון הכלכלי.
אז איך מסבירים את הפער הזה?
ההסבר של הפער הוא יחסית די פשוט. ישראל עיצבה מדינת רווחה יחסית פחות נדיבה. אם אדם חלילה נקלע כאן למצוקה, אם זה הבטלה או סיבות אחרות, בגלל נכות או בגלל סיבה אחרת, הסיוע שמדינה נותנת לאותם אנשים חלשים, הוא סיוע ברמה נמוכה. המדינה נותנת סיוע, אבל הוא יחסית צנום בהשוואה למדינות המפותחות. ולכן הירידה הזאת באי השוויון הכלכלי איננה מתורגמת לירידה משמעותית באי השוויון נטו. וצריך להגיד, אנחנו פחות או יותר מצינו את הכלי הזה. כלומר, שיעור ההבטלה לא ירד הרבה מתחת לשיעור ההבטלה שאנחנו נמצאים בו. ויש לזה מסקנה, והמסקנה החשובה היא שאנשים שחשבו ששוק העבודה יפתור את בעיית אי השוויון בהכנסה נטו בישראל, לא יכולים יותר להגיד, לא יכולים עדיין להחזיק באותה טענה, משום שאנחנו מצינו את שוק העבודה. שוק העבודה הישראלי הגיע למצב הכי טוב שאפשר לעלות על הדעת, ובכל זאת, יש שוויון בהכנסה נטו בישראל ומהגבוהים בעולם.
יש צמצום מסוים, שאני טועה, כאילו הסירונים התחתונים, גם ההכנסה הנטו שלהם טיפה עלתה לאחרונה?
יש צמצום, בהחלט רואים צמצום באי השוויון בהכנסה נטו, אבל עדיין אנחנו ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם מבחינת אי השוויון בהכנסה נטו, וגם מבחינת שיעור העוני. ישראל נמצאת במקום השני או במקום השלישי, תלוי באיזה שנה מודדים את זה, לפי שיעור העוני, ומי שמקדימות אותה בדרך כלל זה או ארצות הברית או מקסיקו, זה לא, בוא נגיד ככה, אם היה מדובר באליפות בכדורגל, אז הייתי שמח להיות במקום הזה, באליפות העוני לא הייתי רוצה לנצח.
כבוד מפוקפק. ואם מנקים ערבים וחרדים?
אני חושב שמאוד חשוב, קודם כל, כשאתה עושה...
רק חשוב לי להבהיר שאני מצטט פה, כלומר, היה איזה טענה פופולרית.
יש פה איזושהי תחושה לא נוחה, כאילו, זמן גם לנקה אותה מהרחוב, כדי שיהיה לנו יותר קל, ולא נצטרך לממן אנשים, אז...
בדיוק, המילה מנקים, שאורי...
סורי, אבל לא היה נעים.
מנקה עם כף, כן, זה לא...
ברור.
עם קו, אחר כך זה עובר לקוף, וכו' וכו'. אז אני חושב שזה לא הגיוני, לא סביר, להוציא קבוצת אוכלוסייה, אלא אם כן באמת יש הסבר משכנע ומניח את הדעת, וזה לא המצב כאן, של להוציא אוכלוסייה. אז מה, תוציא אותה גם מנקודת המבט של מדיניות ציבורית, תחשוב שאומרים לך, כן, אנחנו נוציא את היהודים לצרכי סטטיסטיקה מכל מיני מדינות. הרי היהודים היו נזעקים, ובצדק, איך אתה בכלל מעז לתייג את היהודים? אז אנחנו כיהודים, אני חושב שצריכים מאוד מאוד להיזהר מלתייג, בוודאי להוציא אנשים מכלל הציבור. והאמת היא שגם, תראה, מנקודת המבט שלי, זה לא סביר שקבוצה שסובלת מאפליה, וגם ממשלת נתניהו הכירה בכך שהאוכלוסייה הערבית סובלת מאפליה, וקיבלה החלטה מאוד חשובה, החלטה 922, שמגדילה את התקציבים לאוכלוסייה הערבית, מתוך ההבנה שבאמת האוכלוסייה הזאת הופלטה למשך שנים. עכשיו אתה אומר, תשמע, ההכנסה של האוכלוסייה הערבית היא נמוכה, כי אנחנו הפלנו אותם לרעה. בוא נוציא אותם עכשיו גם מהחשבון. נראה לי שזה קצת מוגזם.
שנת 2003 הייתה השנה שבה בנימין נתניהו, אז שר האוצר, התייצב מול המצלמות. הסביר שהאיש השמן של המגזר הציבורי חייב לעבור דיאטה דחופה, והכריז על שורת רפורמות כלכליות. זה רגע מפורסם שייצב את המדיניות הכלכלית בישראל גם בשנים שלאחר מכן. אבל כשאנחנו שואלים את דהן איזה תפקיד החזון של נתניהו מודל 2003 משחק בתמונה שהוא מסרטט, הוא אומר שמדובר באמונה תפלה. הרגע ההיסטורי החשוב באמת בכלל התרחש ב-1985, כשהוכרזה תוכנית העיצוב וישראל עברה מהכלכלה של מפאי ובן גוריון לכלכלת שוק. ובכל זאת, הוא מבקש להעיר שינוי אחד שכן התחולל בתקופת שר האוצר נתניהו.
אם אני צריך להגיד מה קרה באמת ב-2003, זה הצמצום של המערכת או קרית הביטחון שניתנה לאנשים חלשים. אם חלילה אדם נקלע למצוקה, אחרי 2003 הוא קיבל סיוע מוקטן מהמדינה, ויש אנשים שאוהבים את זה יותר, אנשים שאוהבים את זה פחות, כמוני. כלומר, אני חושב שאפשר היה להתמודד עם המשבר ב-2003, ללא השינויים האלה הספציפיים. מה שנכון הוא שבאותם שנים או באותו זמן נוסחה בצורה יותר רעותה התנודה הזאת לכלכלת שוק. אבל האמת הפשוטה היא שב-1985 הדבר הגדול קרה, וגם שם קרו הדברים הגדולים מבחינת החוב יחסית לתוצר, כל המשתנים הכלכליים התקציביים שאנחנו כל כך אוהבים להעלל אותם היום, שמה זה התחיל, שמה הייתה ירידה דרמטית, גם ביחס חוב תוצר, גם ביחס ההוצאה לתוצר, וכן הלאה וכן הלאה. כך שמעבר לכלכלת שוק בצורה משמעותית קרה ב-1985.
אני רוצה לגעת שוב במשהו שנגעת בו קודם. בעצם כדי לצמצם את השוויון, צריך לטפל באוכלוסיות שלפעמים הן אחרות ממך. כלומר, יהודים צריכים להעביר קצבאות לצורך העניין לערבים. או בכל מקרה, אתה צריך להעביר מישהו שאולי נראה, מדבר, בא מרקע אחר קצת משלך. ובימינו, בישראל, בכל העולם, יש מין גל גובר כזה של אנחנו והם. משהו שעומד בניגוד, שהולך בדיוק בכיוון ההפוך.
זה נכון, וזה בהחלט אחד האתגרים של מדינת הרווחה, ואני חושב גם אחד האתגרים הגדולים של מדינת ישראל. תראה, זה סביר בעיניי שהישראלי הממוצע יושב בסלון, ורואה ערבי מנופף בדגל כזה או אחר של חמאס, חיזבאללה, אשף, כל דגל שמרגיז את הישראלי הממוצע, ובצדק, שהראש הישראלי יתחמם. אבל האמת היא שאם הראש הזה לא יתקרר, אנחנו נספוג מכה גדולה במובן הבא. האוכלוסייה הערבית בישראל היא פה כדי להישאר. היא לא תיעלם בשום דרך שהיא. היא נמצאת כאן, והשאלה שעומדת בפנינו הישראלים, היא האם אנחנו רוצים שהאוכלוסייה הערבית תשתלב, לתוך הכלכלה הישראלית, לתוך החברה הישראלית, או שתהיה מנותקת מהחברה ומהכלכלה הישראלית. אני חושב שבהסתכלות ארוכת טווח, גם מנקודת מבט כלכלית, בוודאי מנקודת מבט כלכלית, זה לא סביר שיהיה קרון אי שם מרחוק, והקטר ימשיך לנוע בקצב שבו ישראל נעה, הכלכלה הישראלית נעה. כי בסופו של דבר, הנתק הזה יהיה לו מחיר כלכלי וחברתי מאוד גדול. ולכן אני חושב שמנקודת המבט של האסטרטגיה הכלכלית ארוכת הטווח של ישראל, זה נכון לשלב אותם. אני חושב, עם כל הענבה של בדבר, אני חושב שזה נכון גם מנקודת מבט ציונית. אני חושב שזה נכון לתת יד לאוכלוסייה הערבית, ולשלב אותה בחברה ובכלכלה הישראלית. אני חושב שזה רק יביא בריאות יותר גדולה, ויגביר את החוסן הלאומי שלנו, אם הרוב המכריע של האוכלוסייה הערבית ישתלב בכלכלה ובחברה הישראלית. אני חושב שהאוכלוסייה הערבית, הרוב המכריע שלה רוצה להשתלב בכלכלה הישראלית ובחברה הישראלית, ואני חושב שאנחנו צריכים לתת להם יד. ואני אסיים את החלק הזה בצד המוסרי. אני, בתור מי שנולד במדינה ערבית, חושב שכאשר התייחסו ליהודים בצורה בלתי שוויונית, אם זה במרוקו, אם זה במדינות אחרות, אני רואה בזה דבר שהוא גזעני, וכמובן עוול שנגרם לאותם יהודים. אני לא יכול באותה המידה שאני אומר את זה, להגיד גם או להפעיל מדיניות שהיא מדיניות מפלה כלפי האוכלוסייה הערבית. אני חושב שזה... אם אני אומר את זה, אז אני הופך להיות באותו רגע מלתאר את העוול שנגרם לסבא שלי, תיאור אינטרסנטי, כי זה בעצם רק בגלל שהוא סבא שלי, אני רואה בזה עוול, לבין אדם מוסרי שכאשר הוא רואה עוול, זה לא משנה אם העוול נגרם לסבא שלו או לסבא של מישהו אחר, אז עוול הוא עוול. ולכן גם מנקודת מבט מוסרית, אני חושב שצריך להתייחס בצורה שוויונית לאוכלוסייה הערבית, ולכן גם ההחלטה של ממשלת נתניהו שמחה אותי במובן שההכרה בזה שהאוכלוסייה הזאת הופלטה, ולא רק ההכרה אלא גם בטיעול משאבים יותר גדולים לאותה אוכלוסייה. אז גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינה ציונית, זה נכון יותר להתייחס בצורה שוויונית, למרות ש... אני יכול להבין את הישראלים שמתרכזים כאשר הם רואים חלק מהאוכלוסייה הערבית, בדרך כלל לא חלק גדול, שמנופפים בצורה מאוד מטריסה בדגלים שלא בדיוק היינו רוצים שינופפו בהם.
אז איך אפשר ליצור חברה קצת יותר שוויונית? אנחנו שואלים את מומי דן מה הוא היה משנה למשל בכל מערכת התמיכות והקצבאות. וכמו כל כלכלן טוב, הוא מסביר כמובן שתמריצים זה חשוב, אבל הוא רוצה להזכיר גם עוד משהו. ילד שהולך לישון רעב כי להורים שלו אין כסף, לא ילמד טוב בבית ספר, גם אם יש לו את המורה הכי טובה בעולם. הוא לא ימצא את הפוטנציאל שלו. וגם זה משהו שצריך לזכור כשמתכננים את הקצבאות והסיוע. וכמו שמידע למשל מחאת הנכים, הקצבאות בישראל נמוכות, ולפי דהן הגיעו לשפל לא סביר.
אנחנו הגענו לתחתיות שאינן מוכרות במדינות המפותחות. ובמובן הזה זה קצת, לא קצת, קצת הרבה, מדינה שהייתה מדינת העם היהודי, העם שבעצם היה מחולל של הרעיונות החברתיים הכי מתקדמים, מקים מדינה, וכאן אנחנו כל כך קפוצים, כל כך לא נדיבים כלפי החלשים, את העם היהודי, כבר בספר ויקרא, כן, שזה אלפי שנים לפני השיחה שלנו, חשבו על האיסור על הלנת שכר. הרבה לפני שמישהו בכלל חשב על הצמד מילים מדינת הרווחה, העם היהודי הציע הצעות מאוד מתקדמות איך לסייע לאוכלוסייה החלשה. וכשאנחנו מקימים מדינה, אנחנו בתחתית ה-OECD מבחינת נדיבות הסיוע כלפי האוכלוסייה במצוקה. זה משהו שאני חושב שהוא חייב להשתנות, וכמובן להגדיל בצורה ניכרת לעין את הקצבאות, תוך כמובן דגש מאוד מאוד חשוב על התמריצים, ואפשר לעשות את זה. למשל, אני אתן דוגמה, כדי שזה יהיה מוחשי. אפשר לתת קצבאות יחסית נדיבות לשלושת הילדים הראשונים, ואחר כך הקצבה תהיה אפס או משהו מאוד קטן. אז מהקצבה של שלושת הילדים הראשונים תהנה גם משפחה שיש לה חמישה ילדים. אבל לא יהיה תמריץ להביא מספר ילדים רק כדי לזכות בקצבה, או לפחות כך זה נראה בעיני חלק מהאנשים. כך שאפשר למצוא איזונים בין מצד אחד לסייע לאוכלוסייה במצוקה, וגם לא ליצור תמריצים שליליים, לעשות או יותר ילדים, או תמריץ שלילי לעבוד וכך הלאה.
דיברנו מצד אחד על פערים שנסגרים, מצד שני על אולי המדינה שהיד שלה קפוצה מדי, וקודם הזכרת את אנשים שמסתכלים על הכוס הריקה ואת הכוס המלאה. אתה כרגע אופטימי או פסימי, על איזה חצי כוס אתה רואה כרגע?
תראה, אני עשיתי ניתוח עלות תועלת מאוד מחושב, והגעתי למסקנה שכדאי להיות יותר אופטימי. לפסימיות יש זמן, והאמת
היא ש... יותר משתלם כלכלית להיות אופטימי?
יותר משתלם, כן, כי אם תהיה פסיבי, תהיה עצובה גם היום וגם כשזה יקרה. באופטימית, אם תהיה שמחה היום ותהיה עצובה שזה יקרה, אולי בכלל יהיה שמח, אז חבל שהיית עצובה קודם. אז כל מי שעוסק במדיניות ציבורית חייב להיות אדם אופטימי, כי אחרת הוא צריך לצאת מהמשחק. אז כל עוד שאני נמצא בבית ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, יש לך ממני בעצם סיגנל, איתות, שאני עדיין אופטימי.
טוב, סיימנו בנימה אופטימית. מומי דן, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה.
עד כאן הכמוסה השבוע עם מומי דהן. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, ולאמיר זיו, העורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.